השבוע במזרח התיכון, והיום יש לנו אורח מיוחד.
שלום ירון.
שלום בוריס, על מה אתה רוצה לדבר היום?
אז תשמע, מאחר ופורים ואיפכא מסתברא, ויצא לפני 3 ימים סקר חדש של הרשות הפלסטינית, של דעת הקהל בשטחים של הרשות הפלסטינית ועזה, אמרתי, אני איש דאטה, אולי אני אדבר הפעם.
כן, בטח, זה נושא מאוד מעניין וקרוב לתחום ההתעניינות שלך.
כן, אני מרוויח את לחמי מניתוח נתונים כבר קרוב ל-20 שנה, אז זה באמת די קרוב לתחום ההתמחות שלי. אז תראה, יצא סקר, שבגדול כולנו יודעים שמדברים על זה שהפלסטינים תומכים בחמאס. זה מה שאנחנו יודעים מהסקר,
כן,
נכון?
אבל כמה אחוזים? תן לנו אולי את המספרים.
האחוזים, תכף נדבר על אחוזים, זה בסביבות ה-70%, אבל מה שיותר מעניין זה לא רק האחוזים, אלא איך הדברים השתנו, ובכלל, האם אנחנו יכולים לסמוך על הדבר הזה? עד כמה המספרים האלה משקפים את המציאות? והאמת שזה לא לגמרי ברור, כן? אז אני אמרתי, בואו נדבר על כל הסיפור הזה, ואני מציע שנדבר קודם כל על איך יודעים מתי אפשר לסמוך על מספרים שיוצאים מגוף כלשהו, גוף סטטיסטי כלשהו, איך הם נאספים בדרך כלל וכרגע במלחמה, ומה הם אומרים בפועל. ממש נעבור על המספרים. מה אתה אומר?
מצוין, תתחיל.
אוקיי, יאללה. אז בוא נדבר על איך יודעים מי מרמה. כי למשל יוצאים המון, יש את משרד הבריאות העזתי, כן? הגוף הידוע לשמצה שמוציא כל פעם מספרי הרוגים בעזה, וכולנו בארץ מגלגלים עיניים ואומרים, טוב, בטח הם משקרים, מה יש להם? כי אבל איך אנחנו יודעים באמת שהם משקרים? זאת אומרת, האם יש לנו אומדן, חוץ מתחושת הבטן, שאוקיי, הם חמאס, הם בטוח משקרים?
בוריס, זה מאוד חשוב כי בעולם מצטטים את המספר הזה, נגיד כרגע זה מתקרב ל-30 ומשהו אלף, אז באמת האם זה מהימן, איך אפשר לדעת?
אוקיי, אז אפשר פשוט להסתכל על מספרים ולהסתכל על מה המספרים האלה אומרים. אחד הדברים המוזרים שיש, שאליבא דמשרד הבריאות העזתי, רק אזרחים נהרגים, אין אף אדם, זאת אומרת, אין אף,
אין מחבלים.
אין מחבלים, כן, כמובן שהם לא יקראו לזה מחבלים, אין אף לוחמי חופש במרכאות, כן, אין לוחמי המוקאוומה.
כן.
אבל יצא, יש, איך אומרים, מגזין אינטרנטי שנקרא טייבל מגזין, והוא עשה כמה ניתוחים מאוד יפים. והוא הסתכל על משהו שנקרא מתאם. מתאם זה קורלציה באנגלית, זה מדד שמראה עד כמה שני משתנים משתנים יחד. ומה שהוא שם לב, שאם אתה לוקח את כל התאריכים ומסדר את הדיווחים של כמה אנשים מתו במצטבר, לפי הדיווח העזתי, על הגרף, אתה מקבל קו ישר. הנקודות האלה יושבות בדיוק בדיוק על קו ישר, כאילו מישהו צייר את הקו ומוציא כל פעם מספר אחר מהקו. וזה מצד אחד מאוד מחשיד. מצד שני, כמישהו שסטטיסטיקה לא זרה לו, אני יכול להגיד שממילא אם אתה לוקח מספרים מצטברים של מספרי לחימה, הם איכשהו יישבו על הקו. אולי לא בדיוק על הקו בצורה, אתה יודע, על הקו ממש, אבל צפוי שהם יהיו קרוב לאיזשהו קו ישר. אבל זה סימן מחשיד ראשון. סימן מחשיד שני שהם הסתכלו עליו, זה על אותו מתאם, אותה קורלציה בין כמות הנשים וכמות הילדים שהם מדווחים על שנהרגו בכל אחד מהימים האלה. כי למה זה מעניין? כי אנחנו מניחים שלא נשים ולא ילדים לא מעורבים בלחימה, ולכן נשים וילדים מתקבצים ביחד, ואז אם אישה נהרגת, אז לצערנו גם הילדים שלה נהרגים בהסתברות גבוהה יותר ביחד. אז כשיש יותר קורבנות נשים, אנחנו צופים שיהיו יותר קורבנות ילדים. והמתאם הזה ממש שבור, אין את זה בדיווחים של משרד הבריאות העזתי.
כן,
וזה מאוד מאוד מוזר.
מיותר לומר שלחמאס לא מגייס נשים ללוחמה.
כן, למרות שהיו כל מיני שמועות, אבל נכון, בדיוק, בדיוק. מצד שני, אם אתה מסתכל על כמות הגברים ונשים שנהרגו באותו יום, אתה רואה מתאם הפוך. שזה מרמז על יכול להיות, זאת אומרת, שוב, אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שזה מצביע על כך שיש לנו איזושהי מכסה של מספרים שאנחנו רוצים לדווח על כמה אנשים נהרגו, מסתכם ואז משלימים עם נשים או משהו כזה. עכשיו, כל זה לא איזה, אתה יודע, זה לא הוכחה חותכת בבית משפט, אבל זה ועוד זה ועוד זה, כשכל הדברים האלה מצטברים, זה, אתה יודע, זה מתחיל להסריח. עוד דוגמה למספרים שהם יוצאים מסריחים דווקא לא מעזה אלא מרוסיה, גם מדינה שקרובה ללבי. אם אתה לא יודע, היו שם בחירות לאחרונה, היינו כולנו במתח מי ינצח. עכשיו, אם אתה מסתכל אתה לוקח את כל הקלפיות ואתה מסתכל כמה אחוזים שהצביעו עבור החבר פוטין בכל אחת מהקלפיות, אז אתה רואה שכמות הקלפיות שבהן יש אחוז יפה, זאת אומרת, או 95% או 85% או 80, מספרים עגולים, היא כמות אדירה. זאת אומרת, יש הרבה יותר קלפיות עם 85% מ-82 או 87%, שזה גם מצביע בצורה מובהקת על כך שמישהו מבשל מספרים. אוקיי? עכשיו, הגוף שאנחנו מדברים עליו, קוראים לו Policy and Survey Research, זה מכון מחקר שהוא די ותיק, הוא יושב ברמאללה, אף פעם עדיין לא נתפס בשקר. אז זאת אומרת, אין לנו שום דרך להראות, להוכיח שהוא, הנה הוא משקר, חוץ מן העובדה שאתה יודע, הוא יושב ברמאללה, אנשיו יושבים גם בגדה וגם בעזה, וברור שהם לא עכשיו יגידו משהו שהוא הולך נגד או דעת הקהל הפלסטינית, או הרשות, או אפילו החמאס, כי יש לו אנשים גם בעזה.
כאן יש לנו הפתעה, כאן יש לנו דווקא
כן.
הפתעה, שמכונים שיושבים ברמאללה מודים שלחמאס יש יותר פופולריות מלפתח, שזה מאוד מאוד מפתיע לטובה דווקא.
נכון. זאת אומרת, מה זה מפתיע לטובה? זה מצביע על כך שיכול להיות שהם לא לגמרי משוחדים. מצד שני, אנחנו מניחים שאם הם בפועל היו רואים 30% תמיכה בישראל ובביבי, הם לא מדווחים על זה. אבל מצד שני, אנחנו היינו רואים סימנים לזה במקומות אחרים, כמו בטוויטר, כמו בתקשורת, ואתה בוודאי בתור אחד שיודע ערבית הרבה יותר טוב ממני, אנחנו יודעים שאפשר לספור על כף יד אחת כמות הדוברים הערבים שמתבטאים נגד, בכלל נגד כל מה שמתרחש, כל הנרטיב הפלסטיני. אז לכן אני אישית אומר, אוקיי, אני מבין שיש להם איזה שהם, אילוצים, שיש דברים שהם לא ידווחו עליהם, אבל אני יכול לסמוך עליהם פחות או יותר, ובוודאי על מגמות שמדווחים. אוקיי? עכשיו, אז עכשיו, אחרי ששמנו את כל על השולחן, בואו נדבר על איך הם אוספים את הנתונים, כי לעשות סקר דעת קהל זה לא כזה דבר פשוט.
כן, הם
למה?
גם אומרים, סליחה, הם גם
כן.
אומרים איזה מספר אנשים, כמה הם ראיינו, הם אומרים את זה, והם אומרים שהיו חלק מהגדה וחלק מהרצועה. השאלה אם
נכון.
החלוקה הזאת היא מתאימה לאחוזים בגדה וברצועה.
אז תראה, הפעם לא. זאת אומרת, אתה שם נקודה מאוד מאוד חשובה. כי למה הנקודה הזאת חשובה? כי כשאתה סוקר איזושהי אוכלוסייה, אתה רוצה באמת לקחת מדגם מייצג. נגיד חצי גברים, חצי נשים, קצת מהעיר, קצת מהכפר, קצת חילונים, קצת דתיים, קצת ליברלים, קצת שמרנים. ובאמת, בכל המחקרים עד עכשיו, הם מראיינים כ-1,200 איש, שהרוב בגדה וחלק מהרצועה, וכל תא שטח כזה מחולק למחוזות. ואז באמת הם יודעים אם יש מחוז יותר שמרני ומחוז יותר ליברלי, ואז הם יודעים לדגום אותם. כמו שפה בארץ אתה תדגום קצת מבני ברק, קצת מתל אביב, קצת משדרות וקצת לא יודע, מאיזשהו קיבוץ. עכשיו, מה שקורה שבעזה, הרי הגיאוגרפיה של עזה נחרבה. כל תושבי עזה, כמעט כולם יושבים, מתרכזים באזור רפיח. ועכשיו, איך אתה תדגום את האוכלוסייה הזאת? אז הם באמת, הם מדווחים במחקר האחרון בדיוק איך הם עשו את זה. הם מחלקים את רפיח המקורית לאזורים, ואת כל מחנות הפליטים מסביב לרפיח ל-14 חלקים. וכדי להגדיל את התקיפות, הם הכפילו את כמות האנשים שהם מראיינים בעזה. ודרך אגב, הם, לפחות לפי מה שהם מדווחים, הם מראיינים את האנשים פנים מול פנים. לא טלפון ולא אימייל, שזה אומר ממש מגיעים לאנשים. שלהכפיל את כמות המראיינים בעזה, זה אומר שזה חתיכת עבודה, מה שהם עשו, כן?
בסיכום.
אז לכן יוצא שהמחקר הזה מאוד מאוד רציני, ככה על פניו. והנה זה המספר שאנחנו מדברים עליו, שכולם מדברים עליו, ש-71% מתושבי עזה ו-71% מתושבי הגדה, נכון להיום, תומכים בחמאס. זה המספר, ואנחנו כולם מדברים עליו, אבל זה לא רק המספר היחיד, זה דוח די ארוך. הדוח הזה די ארוך, וכמו שאמרתי, הוא מבוסס על 1,580 אנשים שהם ראינו, שזה בדרך כלל הם מראיינים 1,200, אז זאת הגדלה. הם לקחו 750 ברצועת עזה ו-800 ומשהו בגדה המערבית. אז מה הנתונים? חוץ מהמספר הזה של 71% תמיכה בחמאס גורפת, שאותי זה מצד אחד מפתיע, מצד שני לא. אבל מה המספרים האלה אומרים? אז דבר ראשון, הם שאלו, האם לאור מה שקרה עכשיו, האם אתם חושבים שחמאס הצטדק בפעולה הזאת? אז בקרב תושבי הגדה המערבית, היום 71% רק אומרים שחמאס צדק, לעומת 82% לפני כמה חודשים. אתה זוכר, בדצמבר הם פרסמו סקר דומה. עכשיו, המספר הזה ירד. התמיכה בגדה המערבית ירדה. עכשיו, באותו דצמבר, בקרב העזתים, התמיכה הייתה 57%. ואני אמרתי, ברור, תושבי הרצועה לא מרגישים את ה... הם רק רואים סרטונים, הם לא מרגישים את נחת זרועו של צה"ל, לכן הם בגדה תומכים ובעזה פחות תומכים. והמוזר הוא שהתמיכה במעשה הזה של 7 באוקטובר בגדה ירדה, ואילו ברצועה עלתה. היום 71% מתושבי הרצועה חושבים שמה שקרה ב-7 באוקטובר היה נכון. וזה באמת, אני באמת שלא מצליח להבין את זה. וזה עלייה מ-57. זאת אומרת, יושבים אנשים בעזה, אני מניח שהם סובלים, אבל סבל נוראי, ועדיין הם אומרים, אתם יודעים מה? באמת היה שווה את זה. למה? אני, כאילו, אתה אולי בתור מזרחן, אולי אתה יודע יותר, אני, תהרוג אותי, אני לא מצליח להבין למה. באמת. עכשיו, עוד השוואה של עוד שאלות שהם שאלו את האנשים, הם למשל שאלו, האם יש לך גישה למים ולמזון בצורה נוחה? או האם מישהו מהסביבה הקרובה שלך נהרג או נפצע קשה בזמן האחרון? והם שאלו את השאלה הזאת גם לפני, בדצמבר וגם עכשיו. אז כמות האנשים ברצועת עזה שיש להם גישה נוחה למים היום, לפי הסקר, הוא רק 19%, לעומת 33% שהיה בדצמבר. זאת אומרת, לפי הנתונים האלה, 80% מתושבי רצועת עזה אין להם גישה למים ולחשמל. ועדיין אני מזכיר, ו-71% מהם חושבים שוואלה, היה סבבה, 7 באוקטובר. 80%, כמעט 80%, 78% מהאנשים בעזה מדווחים שמישהו בסביבה הקרובה שלהם נהרג או נפצע. עכשיו, מתוך המספר הזה אתה יכול לעשות איזושהי סטטיסטיקה ולנסות להבין האם 30,000 הרוגים שמדווחים, מדווח משרד הבריאות העזתי, זה מספר נכון, כאילו, זה מספר לגמרי מופרך או לא. ואני מודה שאני לא עשיתי את הסטטיסטיקה הזאת, כאילו את החישוב הזה ממש, אבל האינטואיציה שלי אומרת שאם 80% מתוך 20, מתוך 2 מיליון תושבים אומרים שמישהו מבני המשפחה שלהם נהרג או נפצע, כאשר משפחה יכולה להיות משפחה גרעינית, לא שאלו דרגה ראשונה, אז משפחה, אני מניח, נגיד בני דודים מדרגה ראשונה, זה יכול להגיע ל-50 איש, אז 30,000 הרוגים זה לא מספר מופרך. לא מספר מופרך, אני עוד אנסה לעשות את הסימולציות האלה, זה לא פשוט לגמרי, אבל אני עוד אעשה, ואם אני אעשה, אני אפרסם את זה איפשהו. אז אלה המספרים.
סליחה
כן.
בוריס, אולי כאן המקום להזכיר שגם דובר צה"ל דיבר על קרוב ל-20 אלף פעילי חמאס שנהרגו, אז הגיוני שיש כמובן גם אזרחים שנפגעו.
כן,
הגיוני
כן.
שגם כמה אלפים נפגעו.
אז כן, נכון, אז האומדן הזה לגמרי לגמרי הגיוני. ככה ששוב, שאלה אם אנחנו יכולים לסמוך על הנתונים האלה או לא, אז אני מניח שכן. עוד בסקר שאלו, מי נותן לכם עזרה? אז הגוף שנותן הכי הרבה עזרה לתושבים זה אונר"א, אותו ארגון שאנחנו למדנו לאהוב לשנוא, אותו ארגון שמנציח את הבעיה הפלסטינית עד עכשיו, אבל נכון לעכשיו זה הגוף שנותן עזרה ל-62% מנזקקים לעזרה ברצועת עזה, לעומת 15% של הממשל, ורק 13% התארגנויות מקומיות, אוקיי? עכשיו, מה אני לוקח מזה? חוץ מזה שאונר"א זה בעצם ממשל דה פקטו בעזה, כי הוא זה שדואג לצרכים היומיומיים לתושבי הרצועה, העובדה שרק 13% מהתמיכה מגיעה מהתארגנויות מקומיות, כאשר אנחנו מדברים על חברה חמולתית, זה אומר שבעיניי לפחות זה מצביע על קריסה חברתית, זאת אומרת, אין לכידות חברתית. לפחות ככה זה הפרשנות שלי.
כדאי כאן בסקר יש עירוב של דעה שדווקא החרם על אונר"א והפעילות הישראלית הפוליטית נגד אונר"א הגבירה מאוד מאוד את התמיכה בעזה דווקא באונר"א כמי שנתן
נכון.
חסות לחמאס, ולכן יש לך תוצאות כאלה שהן לאו דווקא מגובות באמת אלא פשוט יותר משקפות את האהדה לאונר"א
לא, אבל
כגוף
זה
שמשתף
לא
פעולה.
שאלו איך אתה אוהד את אונר"א, הם שאלו מי נותן לך עזרה. דרך אגב,
כן,
שאלו
אז
למשל...
הם לא ידעו שמישהו אחר נותן להם עזרה, הם רוצים
כן,
הרי לשקף,
האמת שאתה צודק,
לכן
נכון.
שהם רוצים לשקף שאונר"א כן חשוב שהוא ימשיך לתפקד, אז הם יגידו את מה שחמאס רוצה שהם יגידו.
יכול להיות, כן, האמת שזה מאוד מאוד...
ואגב, זה גם מחזיר אותך לשאלה הקודמת שלך, למה אמרו שהפעולה של חמאס היא מוצדקת, אלה שנמצאים תחת שלטון עדיין מרגישים שעדיין הם עדיין אין הכרעה, זאת אומרת רוב תושבי עזה כנראה מאמינים שאין הכרעה
אנחנו
וששלטון
נגיע לשאלה
חמאס
הזאת.
לא הולך להתמוטט, ולכן הם מפחדים להגיד משהו אחר, הם אומרים את מה שחמאס רוצה לשמוע.
אנחנו נגיע לזה, אתה צודק לגמרי. אבל לפני זה שאלו אותם למשל, האם העזרה שאתם מקבלים היא הוגנת או יש בה אפליה כלשהי? אז רוב המשיבים אומרים שיש אפליה, שזה מעניין. עכשיו, מה שיותר מעניין, שהכי פחות אפליה מדווחת על העזרה שמגיעה מהממשל, והכי הרבה אפליה מדווחת על העזרה מקבוצות התארגנויות מקומיות. זאת אומרת, שוב, אולי פה דווקא המבנה החמולתי הוא דווקא כן מגיע לידי ביטוי. באמת, אם אני מתארגן, אז אני קודם כל עוזר לחבר שלי ולבן דוד שלי. איך אומר הפתגם הערבי? אני ואחי על הבן דוד, ואני והבן דוד על הזר. אז פה כל אחד אולי שומר על המשפחה שלו. עכשיו, הם שאלו שאלה מעניינת בסקר הזה שלא הייתה בשאלה הקודמת. האם אתה ראית סרטוני הזוועה של 7 באוקטובר, והם פילחו את האנשים שתומכים במעשים של 7 באוקטובר לפי אלה שתמכו, שראו את הסרטים האלה וכאלה שלא. וזו שאלה, זה תוצאות מרתקות. בקרב אלה שראו את הסרטים, אז 81% אומרים שהם, סליחה, הם שאלו לא אם הם תומכים, הם שאלו אם לדעתך חמאס ביצע פשעי מלחמה, כן? אז בקרב אלה שראו את הסרטים, רק 17% חשבו שכן, חמאס ביצע פשעי מלחמה, ואלה שלא ראו את הסרטים, רק 2%. זאת אומרת, אנחנו רואים שפעילות הסברתית, בין אם היא מגיעה מבפנים בסרטוני התרברבות, בין אם סרטונים כאלה יגיעו אחרי זה, אתה יודע, ביום שאחרי, אנחנו כולנו מדברים מה יקרה, איך אנחנו נגרום להם להבין שמה שהם עשו לא בסדר, אז אולי פה המפתח. כי אלה שלא נחשפו לסרטוני הזוועה האלה, הם חושבים שהכל בסדר. ואתה יודע, הסרטונים האלה מאוד, מאוד משפיעים.
זה
יצא לי
נתונים,
בטעות
זה
לראות...
נתונים שכדאי באמת למשרדי הסברה בישראל לדעת, כי יש לזה כוח.
לגמרי.
התמונות מדברות בעד עצמן.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, הם שאלו, מה לדעתך יקרה אם ישראל תיכנס לרפיח? האם התושבים יברחו לרצועת עזה, סליחה, למצרים? אז 50% מתושבי הגדה אומרים לא, הם לא יברחו. ומתוך תושבי הרצועה שהם שמה, 24% חושבים שהם לא יברחו. זאת אומרת, הרבה פחות. ושאלו אותם, האם לדעתך, אם הגדר ממצרים קורסת, האם הצבא המצרי יפתח באש כדי לעצור את האנשים? אני לא הצלחתי להבין מהניסוח באנגלית אם השאלה הייתה האם הם צריכים לפתוח באש או צפויים לפתוח באש, כן? אבל 68% או 55%, תלוי במיקום, חושבים שהצבא המצרי יפתח באש כדי לעצור את הנמלטים. אבל כששאלו את תושבי הרצועה, אם הגדר נופלת, הישראלים נכנסים, האם אתם תעדיפו להישאר במצרים, סליחה, בעזה, ולברוח למצרים? אתה רוצה לנחש כמה אמרו שהם רוצים להישאר? מעטים להישאר או מעטים לצאת?
להישאר.
אוקיי, יפה. אז 68% אמרו שהם יישארו.
בוא נראה את זה עובד במציאות.
תשמע, נכון, מילים זולות, מעשים יותר יקרים, אבל לפחות לפי מה שהם אומרים, אתה יודע, יכול להיות שזה מין, אתה יודע, ציונות בגרוש במרכאות, לפחות מה שהם אומרים, רק 25% אומרים אנחנו נברח, היתר אומרים אנחנו נישאר. אתה יודע, יכול להיות שהם חושבים שהצבא המצרי פחות הומני מהאויב הציוני
לא,
האכזר.
אני חושב שאם היית עושה סקר כזה על חאן יונס, היית מקבל את אותן תוצאות לפני המלחמה, אבל כשרעם התותחים התחיל והתחיל הירי והמטוסים, אז ראית את רוב האוכלוסייה מתפנה מחאן יונס. אז היה לך אותן תוצאות בשאר שכונות של עזה, לא רק חאן יונס. כולם היו אומרים לך שלא עוזבים. דרך אגב, גם עכשיו, כשארצות הברית מדברת על הצעה ישראלית לראשי חמאס להתפנות, בתמורה לחייהם והתחייבות לא לפגוע בהם בחו"ל, הם עונים גם את התשובה הזאת, שלעולם הם לא יעזבו את הרצועה, אבל בואו נראה את התשובה בעוד חודש.
אוקיי. האמת שלא, כן, זה הבעיה בסקרים, שמילים מאוד זולות, וצריך לבדוק
אין
מעשים.
עליהם מכס, אתה יודע, פתגם
כן.
הערבי אומרים אל כלאם מפיש עלי ג'ומרוק, אין על זה
כן.
מכס.
אוקיי, בוא נשאל את השאלה, מי הולך לנצח?
זה באמת מעניין, שאלה מרתקת. אני לא
שאלה
יודע את
מרתקת.
התשובה. אתה יודע את התשובה, בטח גם אתה לא.
אני לא יודע את התשובה, אבל כששאלו את תושבי עזה, אז היום 56% ענו שחמאס ינצח, לעומת 50% בדצמבר. עכשיו, בדצמבר 31% מתושבי עזה חשבו שישראל תנצח, היום רק 19. זאת אומרת, הם מאוד מאוד לא מתרשמים ממה שקורה עכשיו, במובן הזה.
אלא אני יכול להציע פה הצעה אחרת.
יאללה.
שאלה, מה זה לנצח? האם לנצח זה כמו שחיזבאללה ניצח ב-2006, כלומר, לא להיות מובס. לנצח זה לשרוד, והם לא מצפים שהם יכבשו את תל אביב וירושלים. אני מתאר לעצמי שהם אומרים לנצח, זה אומר שישראל תוותר בסוף בלחץ חיצוני מסוים על רפיח, ואז חמאס יחזור לשלוט על כל הרצועה. אולי לזה הם מתכוונים. לשרוד.
רוב הסיכויים, אבל עדיין 31% בדצמבר חשבו שישראל תנצח, לפי הגדרה כלשהי של ניצחון, כן?
אז זה מאוד חשוב,
והיום
אתה
רק
יודע,
19.
הניצחון
והיום רק
19. האלוהי,
תשע
במרכאות, הניצחון האלוהי של נסראללה היה לשרוד עם מאות הרוגים, כן?
אני מניח שאם ישראל, נגיד, הייתה עוצרת את הנייה ואת, איך קוראים לו, סינואר, ומושיבה אותם בכלוב לרווה כמו שעשו לסדאם חוסיין, אז הרוב היו חושבים שישראל ניצחה, אבל אלה המספרים. יש להם בראש איזשהו, ועדיין הם חושבים מ-31% ל-19%.
מדהים.
אני רואה בזה נתון די מדאיג. בקרב תושבי הרצועה דווקא האופטימיות במרכאות לגבי ניצחון החמאס ירדה, והאופטימיות לגבי ניצחון ישראל נשארה בטווח הטעות הדגימה. התושבי הגדה חושבים, הם לא חושבים שישראל תנצח. בקיצור, פעם היה 1%, עכשיו 3%. זה באמת לא מספרים שכדאי לדבר עליהם.
כאן צריך להעיר הערה, שאם זה מה
כן.
שחושבים האזרחים, אז תאר לך מה חושבים אנשי חמאס בעצמם, שהם ממשיכים להילחם ולא נכנעים, כי הם בטוחים שהם הולכים באמת לנצח ולשרוד.
לגמרי, לגמרי. עכשיו שוב, שאלו אותם, את התושבים, מה אתם אומרים? מי כדאי שישלוט נו, ומי ישלוט בשטח? אז אני עשיתי פה השוואה בין הסקר הקודם לסקר הנוכחי, דצמבר מול מרץ. אז בקרב תושבי הגדה המערבית, התמיכה בחמאס ירדה מ-75 ל-54%. ואילו בקרב תושבי רצועת עזה, התמיכה עלתה מ-38 ל-52. כך שהיום 50% מהתושבים הפלסטינים בממוצע חושבים שחמאס צריך לשלוט ברצועת עזה. כמובן שאף אחד לא באמת רוצה לא את הרשות הפלסטינית ולא את ישראל. גם יש שם בסקר עצמו המון שאלות, מה אתה רוצה, אולי קטר וסעודיה, אולי טורקיה, הם לא רוצים אף אחד. הם רוצים את חמאס, הם רוצים את השלטון המקומי שלהם, לא רוצים שום התערבות זרה. שאלו אותם, מה אתם מעדיפים שיקרה בגדול? 60% ומעלה אומרים, אנחנו רוצים שהחמאס יחזור. והנה אני מגיע פה לשאלות של האם טורקיה כדאי. אז בסדר, אז 40% אומרים שהם יברכו את הטורקים, יגידו להם אהלן וסהלן, אבל יותר מחצי אומרים לא, אנחנו נתנגד לנוכחות שלהם. ככה שזה, הם באמת, למרות ששוב, כמו שאתה אמרת, זה רק מילים. אם באמת הטורקים יבואו ויביאו איתם קצת רגיעה וקצת אוכל והתחלה של שיקום, אז אולי הדברים ישתנו. דרך אגב, אני לא יודע אם הטורקים רוצים, אתה יודע משהו על זה?
הם לא מעוניינים לפרוס את חסותם על השטח הזה.
מה שהם רצו. אוקיי, עוד שאלה של בחירות קצת, אם הבחירות היו נערכות היום, אז מה הייתם, זה תומכים, אז כמובן הרוב המוחלט היו בוחרים באסמאעיל הנייה ולא בעבאס. השאלה האם, באיזה מפלגה אתה תומך? המפלגה עם התמיכה הגדולה ביותר היא כמובן חמאס, אומנם לא יותר מחצי, אבל אתה יודע, ושוב, דווקא לפי השאלה הזאת, התמיכה בחמאס טיפה ירדה בין דצמבר למרץ, אבל עדיין אתה יודע, לא באמת יהיו בחירות עכשיו, לא עכשיו ולא בשנים הקרובות בעזה. עכשיו, השאלה, עד עכשיו כל מה שאני ראיתי היה מאוד מאוד, איך אומרים, אני הייתי פסימי מכל מה שאני ראיתי עד עכשיו, ועכשיו הייתה שאלה שמאוד הפתיעה אותי. בכלל הפתיע אותי שהם שאלו אותי, שהשאלה הזאת נשאלה, והתשובות הפתיעו אותי עוד יותר. השאלה הייתה, האם אתה תומך בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל? לא בניסוח הזה, אבל זה התרגום. זה הפרפרזה שלי על הניסוח. ובתשובה לשאלה הזאת אני רוצה לסיים. מה שקורה בערך 30% מתושבי הגדה, גם בדצמבר וגם במרץ, תומכים בפתרון שתי המדינות, כן, מה שנקרא. מה שמעניין הוא שהתשובה בקרב תושבי הרצועה עלתה מ-35% בדצמבר, מה שהיה דומה מאוד לתושבי הגדה, לכמעט 62%. ברור שמה שהם חושבים שזה לצד ישראל זה לא מה שנגיד אנחנו חושבים שזה לצד ישראל, אבל עצם זה שהמספר הזה עלה, עם כל זה שהם תומכים בשלטון החמאס, ועם כל זה שהם חושבים שזה היה מוצדק, ועם כל זה ש-80% מהאנשים מדווחים שיש להם קרוב משפחה שנפגע קשה לא יודע, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני אוהב מאוד דברים אופטימיים, אז זה הנימה האופטימית שאני בחרתי לסיים בה את הסקירה הזאת. כל מי שרוצה, הסקר הזה והסקרים הקודמים מתפרסמים באתר של הארגון הזה, pcpsr.org.
כן, ושלחתי לו קישור בשבוע במזרח תיכון, בפודקאסט, בניוזלטר האחרון ששלחתי היה קישור לאתר שלהם.
נכון. נכון, ודרך אגב, טוב שאתה מזכיר, באמת, בניגוד להסכת שהיה בפגרה ורק עכשיו יצאנו, הניוזלטר שלך לא יוצא לפגרה, אז כל מי שעדיין לא רשום לניוזלטר, אז זה זמן ממש טוב להירשם. אז זאת הסקירה שלי. אני מציע למי שמאזין לקחת את הנימה האופטימית, כי יש מספיק פסימיות באזור. בסדר, את הפסימיות אנחנו מכירים, ניקח קצת...
אוקיי, תודה בוריס. זה היה מרתק ומעניין ולפעמים מפתיע, ויש עוד הרבה שאלות לשאול על זה, אבל אנחנו נשאיר למאזינים את השאלות האלה.
אז אני אגיד לך מה, בוא, יש בפייסבוק קבוצה שנקראת במזרח התיכון. היא פתוחה לכל. כל מי שרוצה לשאול, לכו לשם. אומנם היא טיפה שקטה הקבוצה הזאת בזמן האחרון. תשאלו שם שאלות, אני מבטיח לנסות לענות.
יופי, תודה בוריס.
תודה לך, ירון, ולכל המאזינים גם, תודה.